בעניין של פרשת קיטוסה ביחס לחודש אלול והתשובה, הגישה שיש לנו לנושא התשובה בעזרת השם בכללות, ונראה ספציפית שיש שני כיוונים עיקריים בעניין הזה. ישנן שתי בחינות כלליות באופן עבודת השם, והן עומדות כנגד שתי המדרגות זה ונקבד זה בקומת הספירות. זאת אומרת, יש לנו פה הספירות שלנו, מדרגת זה, מדרגת המידות, ונקבד זה שזה הגילוי, שזה המלכות, ושתי הבחינות הכלליות בעבודת השם מקבילות בעצם למדרגות הללו, שאנחנו יודעים שהמדרגות העליונות הן מדרגות של מוחין, מדרגות של חוכמה, מעבר למציאות של העולם שלנו. העולם הזה, כן, הוא החלק התחתון, ויש בו שבע מדרגות, כנגד שבעת הימים, כן, יום אחד, יום שני, יום שלישי, רביעי, חמישי, שישי, ושבת. המציאות הגשמית שלנו, בזמן, כן, מופיעה בשתי המדרגות הללו. ובגלל שאנחנו נמצאים בעולם של זמן, של מציאות של זמן, הרי הזמן זה הכלי שנברא במיוחד לעבודת האדם. כלומר, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את המציאות הזאת שנקראת זמן כדי לעבוד. ולא בכדי, כן, כל העניינים שלנו הם עניינים שתלויים בזמן. הזמן הוא האמצעי שמקשר אותנו אל המקום, ובלי מציאות של זמן אין מציאות של תיקון. לכן העבודה נמצאת דווקא במדרגות הללו. עכשיו, איך עובדים? אז יש שתי מדרגות. כמו שכאן אנחנו רואים שתי מדרגות עיקריות, כך אנחנו נראה שיטה אחת של עבודת השם בסגנון הזה, שנקרא זעיר אנפין, או כנגד המדרגה הזאת, ושיטה אחרת בעבודת השם במדרגה שנקראת מלכות. לעומתם בזמן, הם ששת חודשי החורש, שתחילתם בתשרי, כנגד זה, וששת חודשי הקיץ שתחילתם בניסן, כנגד נקבד עזה, היא המלכות. כבר דיברנו על העניין הזה, ובכלל בחודשים, יש לנו חודשים שמתחילים כן בזכר, והם חודשי החורש, תשרי, חשוון, תשרי, שבט, שבט ואדר. ואותו דבר, יש לנו שישה חודשים בנקבע, שמתחילות מפתח, כן, ראש השנה למלכים, ניסן, ניסן, יר, סיוון, תמוז, אב, אלול. כל הזמנים הללו מחולקים, אם כן, לחלק שהוא זכר, חלק שהוא נקבה. מה זאת אומרת? יש שתי בחינות, שתי שיטות, שתי גישות, כן, לעבוד את השם, אם מבחינת הזכר, שתכף נגדיר שהזכר הוא יותר אקטיבי, ודרך אחרת, שהיא דומה יותר לצד הנקבה, שהוא יותר והימנעות. כן, יותר פסיבי. ההבדל בין שתי בחינות אלו שבעבודת השם יכול להסתכם בהבחנת שתי דרכים עיקריות, האחת היא סור מרע והשנייה עשה טוב. ויבוארו הדברים בהקשרם לפרשת כי תצא למלחמה, אשר בסופה מופיעה מצוות תחיית עמלק. כן, בסוף הפרשה שלנו כתוב דברים כ"ה, זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך ותוצא ממצרים, אשר קרחה בדרך ויזנז בך את כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוהים, והיה בהניח השם אלוהיך לך מכל אויביך מסביב בארץ אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה לרשתה תמחה את זכר המלך מתחת השמיים לא תשכח. כבר קראנו את הפרשייה הזאת, כן? במקום אחר, אבל כן, אנחנו קוראים אותה בפרשת כתצה. כלומר, אנחנו צריכים להבין שפרשייה הזאת מופיעה תמיד שאנחנו בשלב של מעבר ממדרגה למדרגה. כל פעם שאנחנו עוברים ממצב למצב, מתחום לתחום, ממדרגה למדרגה, מזמן לזמן, מתקופה לתקופה, מדור לדור, יש לנו את הבחינה הזאת שמופיעה, תמיד. איך אני יודע את זה? פשוט מאוד, אנחנו צריכים לראות מה קרה בהיסטוריה, ואז לפי מה שקרה בהיסטוריה, אנחנו רואים בדיוק את העניין אשר קרה בדרך. מתי בדרך? כשאתה יוצא לדרך ועוזב מדרגה אחת, כדי להשיג מדרגה אחרת. דרך אגב, מי שפספס פרשת זכור, כן? יש לו אפשרות, כן? לבקש מהקורא בתורה, השבת הזאת, לתת ידי חובה, כן? מצווה מדאורייתא, לבחור את עמלק. כן, לא לפספס פעם שנייה. על כל פנים, מה הקשר במה שהגדרנו לפני כן לבין עניין עמלק? בדיוק אותו עניין, איך את נראה שהמלך הוא קליפה מיוחדת שבאה לעורר אותנו על עבודה מיוחדת כנגד אותה קליפה. אם אנחנו לא מבינים שתמיד אנחנו נהיה מותקפים דווקא במדרגה שאנחנו כן צריכים לגלות, אז אנחנו מפספסים משהו. המדרגה שתמיד צריכה לצאת מאיתנו, מה שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו, מה שאנחנו צריכים לדרוש מעצמנו, תמיד יהיה החלק שהוא חזק מצד אחד, מצד שני החלק המותקף. כי שמה כן גם הכוח וגם הניסיון לחבל, שלא יגלה את המדרגה הזאת. אחרי צריך להתייחס לקליפת עמלק בצורה שונה שאנחנו מתייחסים לקליפת מצרים. צריך ללמוד מהי קליפת עמלק ומהי קליפת מצרים כדי לדעת איך להתייחס. אותו דבר בקשר לדור שלנו. אם בדור שלי אני ממשיך ללמד תורה וללמוד תורה כמו שלמדתי לפני 2000 שנה, בדיוק באותה שיטה, בלי הדיבור המתאים לדור שלי היום, אז אני קצת מפספס משהו. דין הוא שמות דור בדור, אני חייב להתייחס לדור שלי, לשמיעה שלו, לגישה שלו, לאופן הקבלה שלו, לכלים שלו, כדי שהתורה שאני רוצה לשדר, אכן תעבור. אם לא, אז אני זורק את מה שיש לי לזרוק. יקבלו, יקבלו, לא יקבלו, לא יקבלו. לא ככה. צריך דאגה לכלים. כשאתה משפיע אור, אתה צריך לדאוג שהכלים מקבלים את האור שאתה משפיע. אם לא, חז ושלום זה בגדר רחוק, אבל בגדר של זרע לבטלה. אתה זורק? מה אכפת לך מי יקבל? צריך דאגה אמיתית לכלים המקבלים את מה שאתה מסדר. לדאוג שזה אכן מקובל. למה אני כתבתי את השיעור הזה בשיעת הדיסריה? שאנחנו בדור של מעבר. הדור שלנו הוא דור שראה דברים מיוחדים מאוד, ולכן הקושי נמצא בדור שלנו דווקא. אנחנו ראינו את סוף הגלות ואת תחילת הגאולה. כלומר, הדור שלנו. זאת אומרת שאנחנו דור של מעבר, דור של ציר, שמצד אחד יודע מה זה גלות, מצד אחד מתחיל להרגיש מה זה גאולה. ומי שלא יודע, כן, להיות גמיש בדרך הזאת, אז הוא נשאר תקוע. וצריך להרגיש את המהלך שמתרחש לנגד עינינו, ברוך השם, אחרי 2000 שנות גלות, ואנחנו צריכים לכבד את המהלך הזה, את התהליך הזה, ולראות אותו. קודם להתחיל אותו, לגלות אותו. אז אנחנו חוזרים בעזרת השם לנושא, לתוכן, ותכף נראה איך הדברים מתייחסים לעבודת השם, כמובן שזה קשור לעניין התשובה בחודש אלול. והנה, ידוע כי ביאת עמלק על ישראל לא הייתה אלא על נפותם את השם באומרם, היש השם בקרבנו עם עין. שאלה פשוטה, לכאורה, האם הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, או שהוא לא נמצא איתנו? כן? גם זה נכון, בבקשה. כלומר, זו שאלה שחז ושלום אפשר לשאול, שאתה נמצא במדרגה של ייעוש, אולי הקדוש ברוך הוא לא איתנו במהלך הזה. אולי אנחנו מדמיינים לעצמנו דברים, והוא עזב אותנו. אנחנו לא נתייחס לרובד הזה, אלא לרובד עמוק יותר שמביא הזוהר הקדוש. לפני שנגיע לדברי הזוהר, כן? דבר זה קשה להבינו, שהרי אחרי שראו את כל המופתים, עמוד ענן יומם ועמוד עץ לילה, על מה ביקשו לנסות את השם? מה זה היש השם בקרבנו עם עין? זה נראה שאלה שהיא ממש מחוץ למקום, היא לא במקום בכלל. איך אפשר לשאול שאלה כזאת אחרי כל החוויות שהיו להם? תכף נראה שהשאלה היא פנימית יותר, ולכן הזוהר הקדוש מתייחס לשאלה הזאת ברובד הגמיש שבה. והזוהר הקדוש מבואר שכל חתירתם הייתה לדעת באיזו בחינה רוחנית מנהיג הקדוש ברוך הוא את ישראל. אם זה מבחינת יש, היש השם בקרבנו, או מבחינת עין. אז צריך ללמוד מה זה בחינת יש, בחינת עין. הם לא שאלו ברובד הפשוט האם הקדוש ברוך הוא איתנו או שהוא לא איתנו. לא, אנחנו יודעים שהוא איתנו, אבל באיזה תחום, באיזה מדרגה הוא מתייחס אלינו? מה הוא רוצה מאיתנו? האם הוא רוצה מאיתנו עבודה שהיא בגדר של יש או בגדר של אין? מה זה אומר? לאט לאט. וזאת לפי ששתי בחינות אלו מכוונות לשני האופנים בעבודת השם שהזכרנו מעט. סור מרע ועשה טוב. כלומר, ששאלתה בעניין זה הייתה, האם צריך להימלט מכוחות הרע? תגיד לנו, הקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים לדעת, איך עובדים אותך? מהי הצורה הנכונה לעבוד אותך, הקדוש ברוך הוא? האם אנחנו צריכים לברוח מהרע מבחינת עין, וזה נקרא עין, או שצריך להתקדם אל הטוב בבחינת יש? האם אני צריך יוזמה ללכת אל הטוב בחיים שלי, או אולי רק ללכת לברוח, להתנתק, להתרחק מכוחות הרע? לכאורה זה אותו דבר, אתה אומר שאם אתה מתרחק מהרע אתה מתקרב אוטומטית אל הטוב. כן, לא כל כך פשוט. דיברנו קצת על העניין הזה שכשהשיטה היא רק במדרגה אחת של סור מרע, שהיא אומנם המדרגה הראשונה, המדד שלך הוא מדד של רע, כי אתה תמיד מתייחס לרע, אתה מתרחק ממנו, אבל מה שאתה רואה מול העיניים כל החיים שלך זה רע. אין לך את הראייה של הטוב, אתה לא מסוגל לראות טוב, אתה מסוגל לראות, אתה מודד את עצמך ברוחניות כמה התרחקת מהרע. זאת אומרת, מי יש לך מול העיניים כל החיים? רע. אתה לא הולך לשום מקום, אבל אתה מתרחק מהרע. נדבר משהו. אז למה הם שואלים, היש השם בקרבנו עם עין, מה אי אפשר לעשות את שניהם ביחד? תתרחק מן הרע ותלך גם אל הטוב. מה הם עצלנים? צריך להבין שבחינת סור מרע, כן, ופה אני חייב, כן, להסביר עניין קטן, בסייעתא דשמיא, מה זה סור מרע? כן, אנחנו תופסים את הסור מרע במובן הפשוט. צריך להבין שבחינת סור מרע אין פירושה הימנעות מעשיית עבירות בלבד. זה לא אל תעשה עבירות ואז אתה עושה סור מרע, אלא שכדוגמת החיטה שצומחת עטופה בקליפות, שצריך להסיר המורסן והטבן ממנה כדי להגיע אל הסולת הנקייה והזקה, הנה כך הם פני הדברים אצל האדם, שצריך כמה וכמה בירורים כדי להסיר ממנו את הזוהמה המונעת ממנו את הקרבה אל השם יתברך. וכמו שכתוב בתהילים, הן בעוון חוללתי ובחטא חמת מאימי. כלומר, אדם הראשון כמו הצומח, הצומח לא מופיע באופן המבורר שלו מיידית. צריך כמה שלבים, כן? 10 עבודות עד שאתה מגיע ללחם שיש לך על השולחן. זאת אומרת, שכשאומרים לך שעבודת השם בסור מרע, אל תגיד בסדר, אז אני לא עושה עבירות. לא. אתה צריך לדעת שיש ניקיון פה. סור מרע זה ניקיון, זה אקטיבי. אפילו שזה בסור מרע, יש אקטיביות של סור מרע. להסיר לעצמך את כל מה שחושש. את כל מה שמפריע. כל מה שמעכב. אותו דבר, כמו בתומח, בחיטה, כך אצל הוולד. אנחנו יודעים שהוולד נוצר, כמו שאומר דוד המלך, ועבור חוללתי. ובחטא יחמת מימיני. כלומר, עצם העובדה שיש בלדות בעולם הזה, יש כבר עניין של יצר הרע. שהוולד בזמן יציאתו לאוויר העולם, מלא בסוגים, ובעניינים הכושלים אותו אל החומריות, הוא מגיע לעולם הזה בצורה כזאת. וטעון תיקון וזיכוך מן הרע, הדבש בו. זה נקרא שיטת שומרה. והבחינה השנייה, שהיא עשה טוב, לא דבר, גם היא אין פירושה קיום המצוות בלבד. כן, אומרים לך עשה טוב, נו אתה עשה, תתחיל לקיים תורה במצוות. לא. אין פירושה קיום המצוות בלבד, אלא יש בה עניין עמוק יותר, שבא ללמד על הצורך בהתעוררות מחודשת בעבודת השם. כלומר, שומעים לך עשה טוב, השיטה של עשה טוב, זה התעוררות. אתה לא נרדם, אתה מתחדש כל יום מחדש, כמו שאנחנו עומדים בבוקר. בעניין חידוש האדם, כל פעם שהוא ניגש אל הקודש, או הדבר שהוא עושה, זה כאילו הפעם הראשונה בחיים. אתה עושה את זה? אתה מביא את החיות הזאת כאילו אתה מתחיל מחדש? זה נקרא עשה טוב. כלומר, עשיית גילוי הטוב. דהיינו ביכולת לעורר את המידות הטובות של אהבה ויראה ודבקות בשם והתלהבות וקדושה. אש בוערת, כן? של הבת יא. וכל אלו הם מבחינת כל עצמותיי תאמר נעשה מחמוך. וזה עיקר נחת הרוח לפניו יתברך. פה אנחנו כבר נכנסים לעובי הקורה. שתי הבחינות אתם רואים הן כאן. הבחינה הראשונה, סור מרע, היא מצד הנוקבה, מלכות, והיא בעצם ניקיון מהקליפות, ניקיון מכל דבר שחושב. למה דווקא היא? תכף נראה, נאמר על המלכות, רגליה יורדות מוות. בגלל שהמלכות היא כל כך קרובה לעולם החיצוני, לעולם הקליפות, אז שם העבודה מתמקדת דווקא בשיטה הזו. אבל יש עבודה יותר עליונה, שהיא עבודה במדרגת זה, ופה אתם רואים שיש לנו כבר מידות. חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, זאת אומרת שפה אני צריך לעורר בהתלהבות את כל מה שקורה פה. זה כבר לא רק בריחה ממדרגה של רע, אלא זה עשייה ודמיין והתלהבות והתעוררות. מבחינת זכר. אומר הזוהר הקדוש, עיקר נחת רוח שאנחנו נותנים לקדוש ברוך הוא זה לא במדרגה הזאת של בריחה מהרע אלא ביוזמה האנושית לעורר את המידות ועשיית הטוב. כאן הקדוש ברוך הוא כביכול מקבל נחת רוח מעבודת ישראל. וזה עיקר נחת רוח לפניו יתברך. ומה שעובדים אותו בשמחה ובטוב לבד זה לא רק שאתה בורח מהרע, אתה רואה את הטוב. לעומת מה שאמרנו מקודם, שאתה מתעסק ברע, למרות שאתה בורח ממנו, כל ההתעסקות שלך זה תמיד לראות רע, פה כשאתה מתעסק בהתעוררות של מידות, כל מה שאתה רואה מול העיניים זה תמיד אור. אתה מתלמד, אתה לומד, אתה מתחנך לראות את הטוב בחיים שלך. הוא רואה בטוב ירושלים. אתה רואה את הטוב בדברים ואתה מגלה את הטוב. שיטה אחרת, מדרגה אחרת. גילוי אחר. אתה לא רק בשלילי, אתה בחיובי. אתה לא רק באל, אתה ביש. היש השם בקרבנו עם עין. באיזה שיטה הקדוש ברוך הוא אתה רוצה שנעבור אותך? זה מה ששאלו ישראל, כך אומר הזוהר הקדוש. וזה מה שמביא את המלאק. עוד מעט נראה למה. אז כל הכוח, כן, בשמחה ובטוב לבב, בבחירה חופשית בטוב, ולא באופן כפייתי. כמו שכתוב, עבדו את השם בשמחה. ועיקר השמחה הוא בהיות האדם בגוף חומרי. לא מנותק, לא תלוש מהחומר, אלא בגוף, ממש. כרמוז בדברי חז"ל שאין שמחה לפניו אלא בבשר, כן? בשר ויין, מה זה בשר? שרצו לומר שעיקר השמחה נובעת מעבודת בשר ודם. כן? זה נקרא אין שמחה אלא בבשר. למרות שאתה בשר, תעבוד אותי. אני רוצה שתיקח את הבשריות שלך ותגלה את הפנימיות, כן, התורשית, את המידות, את האש הבוערת ועבודת השם. נראה לומר שדברי הזוהר הקדוש בעניין חקירתם של ישראל, היש השם בקרבנו עם עין, התמדו בספק שעלה אצלם. איזה ספק? לומר שהקדוש ברוך הוא המרומם על כל ברכה ותהילה. כן, הקדוש ברוך הוא לאלה ולאלה. איפה לו קשר בכלל? יש אנשים שסוברים כך, נכון? מה אתה מדבר תמיד על הקדוש ברוך הוא? אתם מתעסקים בספירות? אתם מדברים על דברים עליונים? הוא כל כך גבוה, מה אתה בכלל בן אדם? מה אתה? אתה שום דבר. אז אם אני שום דבר, אז אולי לא אכפת לו בכלל מה שאני עושה. זה יכול גם להוליד דבר כזה, נכון? זה בדיוק הסברה, אומר הזוהר הקדוש, שאמרו שבגלל שהקדוש ברוך הוא כל כך מרומם על כל ברכה ותהילה, הוא כל כך גבוה, מה תועלת יש לו מעבודת האדם? מה אכפת לו אם אדם קראו שמיכון יעשה ככה, יעשה ככה, ישים תפילים של רבנו תמרתי, הוא בכלל לא יניח תפילים. אז שהגיעו למסקנה שאין לו התברך נחת רוח מכל זה, תשימו לב לאן זה הולך. וייתכן מאוד שעיקר תכלית הבריאה הוא רק בבחינת סור מרע. אתה יודע מה? תהיה ילד טוב, אל תעשה רע. זה מה שהם רצים ממך. תברך מכל מה שמונע, לפחות יש לי לקבל משהו מהקדוש ברוך הוא. זהו, אל תהיה יותר מדי חכם. כלומר, תתמקד בבחינת סור מרע. כלומר, בזיכוך האדם משיגה להיות זך ונקי, על מנת להיות כלי ראוי לקבל אור השם וטובו. זהו, דבר הציבור, מה אתה רוצה יותר מזה? ניקית את עצמך, עשית את העבודה בסגנון המלכות, טוב מרע, עכשיו אתה כלי נקי, היום המלכות זה כלי, אתה מקבל את אור השם, מה אתה רוצה יותר מזה? מה אתה חוכמולוג? נגמר, מספיק. ובכך תתקיים התכלית, כן, זאת הסברה, האלוהית, להטיב לבואה, הרי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי להטיב, הנה עכשיו אני כלי, שיטיב לי. ומתוך חקירתם דחו את החלק השני של קיום המצוות בהתעוררות המידות והתלהבות. כלומר, אתה בורח מהרע, אתה מתקן את עצמך ככלי, אתה זך אולי, אתה נקי, אבל כולך פרח. אשר קרחה בדרך. אתה לא מתלהב בכלל. איפה השמחה שלך? לפני שעשית תשובה, היית בן אדם חי, תופס. היית נגן, היית משמח אנשים, לספר בדיחות. חזרת בתשובה, התייבצת, אתה לא מנגן יותר. אתה לא צוחק, לא מחייך, אין לך שום מילה, כל כולך כאילו תורה, נהיית קודש. אבל מה? רואים עליך, הכל שחור? אתה מת חי? אתה הולך לכיוון החיים או לכיוון המוות? אני לא מבין. אז אולי עדיף, כן? לא לזוז? אם זאת התוצאה. והגיעו לכפירה אומרת שכיוון שנאמר רם על כל גויים השם, על השמיים כבודו, כן? על השמיים כבודו, הרי שאין לו התברך שום נחת רוח מעבודתם של ישראל חד ושלום. אז אל תעשה שום עבודה, לפחות תתנהל מבחינת הרע, אל תעשה רע, תברח מהרע, תישאר בשיטה הדובלת בבריחה מהקליפות ותו לא. והשאלה, היש השם בקרבנו עם עין, כוונתה לשאול, כן, מהי התועלת המגיעה אל האלוה? כן, ממעשה התחתונים. זה מה שהם שאלו בעצם. והאם יש בכלל נחת רוח לפניו או שלא? וכשגמרו לומר שאין לו נחת רוח כנל, הגיעו למסקנה שעדיף להתמקד ולפעול בהיעלמה רק בשיטת סור מרע. שיהיו לפחות ראויים לקבל את ההטבה האלוהית. נקודה. יש שיטה כזאת. אין התלהבות, אין אש בוערת, אין שמחה, אין שיטה. יש מין יובש כזה, קרירות כזאת בעבודת השם, מין רובוטיזציה. העיקר שאני עושה את מה שיש לי לעשות, כן, אני מכניס את הכרטיס שלי וזהו. כבר הוא רוצה מיני. לזהר? יש פה שאלה אמיתית, אנחנו בחוגש של תשובה. מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו? האם זאת השיטה? האם אני מתרחק מהחיים? תקלו מה אומר הרמב״ם בהלכות תשובה. קודם כל הוא לא אומר שיש מצווה לעשות תשובה. הוא מיד אומר, כשיעשה תשובה, אז ככה הוא צריך לעשות. ואם תשימו לב ביטוי שהוא אומר שם, שיעשה תשובה וישוב מחטאו. זאת אומרת, כשאתה עושה תשובה, אתה לא סב? פעמיים אתה צריך להגיד לי שיעשה תשובה וישוב? אחד שאל אותי השבוע, אחד מהתלמידים, נראה לי שכשעושים תשובה, מתים. וזה באמת לא כל כך פשוט, מה שהוא אומר, זה נכון? הרי מה זה תשובה? זה להתבטל לאלוה, לחזור למדרגה האלוהית. אז אתה כבר לא בעולם הזה. אז אני לא מבין, לעשות תשובה זה לחיות יותר או למות יותר? אומר הרמב״ם, יעשה תשובה וישוב. זה הסוד. אתה צריך אומנם להתקרב לאלוה. אתה צריך אומנם לגלות את הבחינה הפנימית העליונה. אבל אדוני, תחזור לעולם הזה וישוב, תחזור לפה. אני לא רוצה אותך בשמיים כי מספיק מלאכים. אני רוצה אותך פה בשר ודם עם כל מה שקיבלת למעלה. זאת הבחינה של וישוב, וישוב למציאות הגשמית עם המדרגה שהוא קיבל שם למעלה. והנה, שתי הבחינות עניי, סור מרע ועשה טוב, עומדות כאמור כנגד זה ומלכות. כי המלכות היא סור מרע, לפי שרגליה יורדות מוות, ומחמת קרבתה אל החיצונים, קיים אצלה חשש ליניקתם ממנה. כן, כולם רוצים לנעוק מהרגליים של המלכות, היא קרובה מאוד החוצה. הרי בסוף המדרגה של הפילות, אנחנו כבר בעולם הבריאה, עולם הבריאה כשמה כן היא, בר, מחוץ. ברגע שאתה יוצא מהצילות, שזה רשות היחיד, אתה מיד ברשות הרבים. אז יש סכנה במלכות. כלומר, אם אתה נשאר רק בקומה של המלכות בעבודת השם, אתה תמיד מאוד מאוד קרוב לקליפות. מה זה קרוב לקליפות? כן? אמרתי את זה מקודם בצורה שונה. כל המראה שלך, כל מה שאתה רואה בחיים שלך, זה רק קליפות, כי אתה רק דואג לברוח מהם. אז יש לך מלחמה מצמדת נגד כוחות הרע. כל החיים שלך אתה רואה רק כוחות של רע, ואתה בורח מפה ובורח משם ובורח משם. ברוך בריך, כן? אני נהיה את ה... כן? ברוך תהיה. כן, בכל. ומחמת קרבתי לחיצונים, קיים אצלה חשש, וכשנתהרת מסוגיה, כן? הופכת מבחינת אני, לבחינת אין. זה התיקון. יצאת מהאני, נכנסת לעין, כן? אתם זוכרים את הבחינה של אני. כן? כיוון שהסיבים שהם מבחינת אני, מזכירים את מה שהיה במקרה המלכים. שכל מדרגה אמרה, אני הם לא. שיש מדרגה של אנוכיות, של אני, גדולה מדי, כן? אז צריך לתאר את זה, צריך לנקות את זה, צריך לנקות את הסיבים הללו. אני לא עכשיו מזלזל בעבודה שהיא במדרגת המלכות, זהירות. אני אומר שזאת עבודה, אבל היא לא מספיקה. זה שלב אומנם ראשון. להפוך מעני לעין. ואחר תהרתה מתהפכת בחינת העני להיות אין. והיינו שמתבטלת ההרגשה של ישות עצמית נפרדת, כבר לא אני, ממנו התברך, והוא סוד הפסות אני לדודי. כלומר, הבחינה של אני צריכה לעלות למדרגה של דודים, זאת אומרת, אני חייב לדאוג שיהיה לי גם שלב ב'. אני מתחיל באומנם אני, אבל אני צריך לחזור לדודי. ודודי זה אלול. הרומז על עבודת חודש אלול, שהיא לשייך את הרגשת האני למדרגת האם. כן, שזה דודי לענייננו. ובקומת זה, עכשיו אנחנו עולים מדרגה, ראינו איך עובדים פה את השם, עכשיו נתייחס לחלק העליון. בקומת זה, העבודה היא מסוג אחר. בהגברת הרעיון שיש חשיבות גדולה ביותר להתעורר באופן יזום, כן?
לא.
לעורר באופן יזום את המידות, את מידות האהבה והשמחה בעבודת השם. כאן אתה כבר לא מתייחס רק לבריחה מהרע, אתה כבר רואה אור. למה הדבר דומה? יום שבת? ערב שבת, יום שישי, מה אנחנו עושים? אנחנו בורחים מהחול, נכון? ההתעסקות שלנו זה בחול. אז איך אני נכנס לשבת? לא שאני רואה את שבת, אני עדיין בבריחה מהחול. ככה כתוב בספרי קבלה, אתה מתייחס לחול כדי להיכנס לשבת, כלומר אתה נכנס ברבר. בשבת בבוקר אין לך דבר מן הלברוע, אז מה אתה עושה? אתה הולך לכיוון האור, פשוט מאוד. זה בדיוק אותו עניין. ביום שישי בלילה אנחנו בורחים, לכן תחינת לילה היא תחינת המלכות, היא תחינת נפש. הסעודה של הלילה היא לא סעודה של אברהם, היא סעודה של יצחק, נכון? מידת הדין. סעודת הבוקר היא סעודתו של אברהם, כבר בחסד. זאת אומרת שאין לך מה לאן לברוח, אז מה אתה עושה בשבת בבוקר? רק מגדיר אור, הולך לכיוון אור. ההתייחסות שלך היא התייחסות של אור. אז בדיוק אותו עניין, להדביר את הרעיון של חשיבות גדולה, לעורר באופן יזום את המידות, מידות האהבה והשמחה בעבודת השם, חשוב מאוד. וזאת הבחינה שנדחתה על ידי בני ישראל, שהעדיפו להישאר בעבודת השם של סומרה בלבד. אמרו זה מספיק, אנחנו כבר הפכנו להיות כלים טובים. והחלטה זו היא שגרמה לביאת המלאק. כלומר, אם לא הייתה תגובה של גילוי המלאק, של ביאת המלאק אחרי הדבר הזה, לא היינו אומרים את מה שאנחנו אומרים. עובדה שהמלאק בא, אומר הזוהר הקדוש, שזה בגלל שהם בחרו במשהו, הם החליטו משהו, הם החליטו שעבודת השם הכי טובה זה סור מרע ולהתאר בדבר הזה. סור מרע, סור מרע, סור מרע, אתה שומע רע, 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 הרע בא, אתה מתעסק ברע כל היום, המלאק בא. עכשיו עוד מעט נראה למה דווקא. שהרי קליפת המלאק שונה במהות מקליפת מצרים. שתי בחינות. כלומר, מה שאמרנו עכשיו בקודש, בלאומת הקודש, בצד השני, להבדיל, יש לנו את מלכות וזה, להבדיל, כן? בקומת הקליפות. איך נקראת המלכות בקומת הקליפות, להבדיל? קליפת מצרים. בקומה זה נקראת קליפת המלאק. כלומר, תשימו לב שבמקביל לדבר הזה נשאנו פה את המלאק ופה את מצרים. למה זה חשוב כל כך? תכף נראה. אז קליפת המלאק שונה במהות מקליפת מצרים. למה? כי קליפת מצרים מגבירה את כוח הזוהמה בעולם. זה הקליפה של מצרים, לשים כמה שיותר זוהמה בעולם. ואשר על כן נקרא בשם ערבת הארץ, נכון? ועבודת האדם ביחס לקליפה הזו, איך אני מתייחס לקליפה הזו של מצרים? מה אני צריך לעשות? שוב מרע מה שאמרנו, היא כאמור על ידי יציאה משם, תברח משם. בסוד שוב מרע, כמו שרומזים כל הלשונות של גאולת מצרים, והוצאתי, והישאתי, וגעתי, הכל זה בריחה משם. ולקחתי. ועוד, המעלה אתכם מארץ מצרים. יש עלייה, יש בריחה משם. תתנתק ממצריות. בדיוק. שואבים את עם ישראל מהקליפה הזאת שרגליה יורדת מוות. כמו שאומרים, שאם היינו נשארים שם עוד מדרגה אחת, לא היינו יכולים לתת לך בשלום. את עובדים למצרים, זאת אומרת, הקליפה הזאת. החונקת. לעלותה מן המדרגה התחתונה שלעומת המלכות בקדושה. וקליפת המלאק עומדת כמקבילה לקומת ג'ה, זה כבר יותר עליון. כלומר, קליפת המלאק היא דקה יותר, היא לא תבוא ותבלבל לך את המוח ודברים כאלה של עריות ושל עניין, כן? לא דווקא של עריות, כן? כי קליפת המלאק גם כן קשורה לעריות. אבל של עניין של ערוות הארץ, של נסיכה לחומריות. אלא שזה בבניין עתית רחה להבדיל. מובדר הקדוש מובד שקליפת המלאק היא כנגד הדעת, נכון? אנחנו יודעים שהמלאק נקרא דעת. כלומר, מה זה דעת? דעת זה הנשמה של כל זה, של כל הוו קצוות, נכון? נשמת הוות. כתבתי לכם בסוגריים שהיא נשמת וות, נשמת המידות, ולכן קליפת המלאק מונעת התעוררות האדם במידותיו ומדריכה אותו בעבודת השם ללא התלהבות. אדם קר, אדם עצוב, עובד את השם, אבל אתה רואה אותו, אתה אומר, רגע, אם זה ככה לעבוד את השם, אני מעדיף. מפחיד. קליפת המלאק דוגלת בקשירה בכל עניין הנחת רוח. אין דבר כזה נחת רוח, זה מה שמסדרת לך הקליפה של המלאק. כסות עשיות, אתה לא נותן שום נחת רוח לקדוש ברוך הוא, לא אכפת לו ממך בכלל. שיש לקדוש ברוך הוא מעבודת ישראל, והוא הספק שהמלאק מחדיר בישראל. כן, תמיד אומרים המלאק זה גמטרי הספק. מה זה גמטרי הספק? של מה? שמה אתה עושה אין יכול נשקל. זה בדיוק הספק. הוא אומר לך, כל מה שאתה עושה אין איזה נשקל בכלל. לקרר את האש הבוערת בהתלהבות ועבודת השם, יהיה קר, אדוני. כן, עם קור. שתהיה רק בקירור תמיד. וכמו שמעידה התורה, אשר צרחה בדרך. שהמלאק מבטא את שירור היחסים בין ישראל לאביהם שבשמיים. איש ואישה, כן, אתה כבר לא מדבר איתה, כן, כל אחד הולך באותו בית ככה, כאילו, שני שדים, שנשמור, כי לא מדברים אחד עם השני. הקדוש ברוך הוא כנסת ישראל, אני עושה את המינינו, שור מרע, מה, לא מספיק? תשפיע לי עכשיו. זה נקרא שקירר את ישראל בדרך, דייקה. מה זה בדרך? לא רק בדרך, כן? אלא בשיטה, בדרך, בדרך המחשבה שלנו, בשיטת עשה טוב, זה נקרא בדרך. למנוע מהם ההתלהבות והשמחה של החידוש התמידי. כלומר, אתה מגיע לשיעורים, אתה כן מגיע בגלל שאמרו לך לבוא. אבל אתה לא מתלהב, אתה לא חי, אתה לא מתעורר, אין לך את האש הבוערת כמו ילד קטן שמתחיל את הכל מחדש. אתה תשאל את עצמך שאלות, יש פה דבר שהוא מקולקל. אם אתה לא בהתלהבות מתחדש כל פעם מחדש, אתה במין, כן, ריטואל כזה, תשאל את עצמך שאלות, יש משהו לא בריא? כן, צריך להיות כמו שאומר רבי נחמן, זצ"ל, זקן ויניק. זקן מבחינת החוכמה, אבל יניף כמו ילד קטן שיונס כל פעם, באתי לדרוש. הוא מסדר להם את המסר שהדוד להתעסק אך ורק בבריחה מהרה, לזכף את עצמו, כן, שיהיה טהור, טהור, נכנע, לנקות, כן, אתה הכל כולך וזה, וזה. לבטל את כוח היצר הבוער בו. לפעמים כשאתה מבטל את היצר כל כך, אתה מת. כי אנחנו מתרגמים יצר כדבר רע. יצר זה חיים. החיים שלנו זה יצר. מה שאתה עושה עם זה, זה משהו אחר. או שאתה מביא אותו לרע, ואז הוא הופך להיות יצר הרע, יצירה של רע. או יצר של טוב, אתה מייצר טוב. אבל יצר הוא דבר טוב. יכול יצר את עריך. אלא שהתורה מעידה. שאין לעמוד במדרגה זו בלבד. ככתוב, והיה והניח לך מכל אויביך מסביב. תשימו לב, יש פה שני שלבים. ללמדנו שאחרי עבודת הבירור וסילוק הרע מקרב ישראל, כלומר, זה אויביך מסביב, זה המלכות, הנה צריך להמשיך להתקדם אל הטוב, תמחד זכר המלך, תעלה קומה עכשיו. תעלה לסיטה השנייה, תסלב את החיבור השני למה שהתחלת. אל תסתפק בסומרה, זה בדעניה חשב לך מכל איזך מסביב. תלך הלאה, תתקדם, תמחד זכר המלך. תצבור את הקליפה שרוצה לקרר אותך בעבודת השם בשמחה. תמחה את זכר המלך, שהיא כאמור העבודה שמקבילה לקומת זה. אלא שצריך להבין איך עושים זאת. ולכן הבאנו כאן בשיעת הלשמאי את דבריו הקדושים של הבעל שם טוב, זכותו ידין עלינו אמן. שהיה מסביר שעניין שבעה מלאכים שנשברו, כן הנה פה, מלך החסד, מלך הגבורה, מלך התפארת, מלך הנצח, עוד יסוד ומלכות, שבעת המלאכים, מקרי המלאכים, שבירת הכלים. מה זה היה? איך הוא מסביר את זה בתורת החסידות, הבעל שם טוב? זצ"ל אומר שהוא סוד שבע המידות של אהבה ויראה ודבקות השם וניצוח והודיה ותפקוד ומלכות כנגד הספירות. זה עבודת השם, זה אתה צריך כל דבר להיות בהתלהבות שאתה במדרגה של חסד שעורר את החסדים אצלך. תעורר את הגבורות, גבורות זה לא רק גברים של פחד, גבורה זה גבורת השם, להיות עם גאה במה שהוא, במה שהוא מקבל מהאלוה, וכו' וכו'. שבאמת שורש כולן הוא בקודש, אומר הבעל שם טוב, אין מידה שהיא חז ושלום לא טובה, אין דבר כזה. והיום, לצערנו, כשאתה אומר למישהו תתקן את המידה שלך, מה הוא מבין? תחסל אותה לחלוטין, אין לך מה לעשות עם המידה הזאת, וזאת טעות. אין מידה תהירה, כל המידות שלנו הן טובות, רק צריך לדעת מה אתה עושה עם זה, לאיזה כיוון אתה מניע אותה. מה? מושכו לבית המדרש, בדיוק. אל תחסל את זה, אל תצבור את היצר. כן, החסידים אומרים שאתה שובר את היצר הרע, יש לך שניים. עוד פעם שאתה שובר אותו, נזכה לך קטנים, עוד יותר. אין מה לסגור פה. אלא שבנפילתן התלבשו בקליפות, זה רק לבוש וחיצוניות. דהיינו בהופעות זרות למהותן. ההופעה היא זרה, אבל הפנימיות, התוכן, הוא אמיתי. הוא נשאר קודש. בשימוש לרע, זה מה שלא טוב. עטופים במעטה של זוהמה ותשוקה לחומריות העולם הזה של אהבות נפולות ויראה זרה, כן, לפי הסדר, חסד, גבורה וכו'. והצביר שסוד העלת רפח ניצוצים הוא סוד התעוררות המידות. כך הוא מסביר מה זה לעלות רפח. כלומר, זה עוד גוון אחר בהבנה מה זה לעלות רפח. לעלות רפח זה לעלות כוח בעבודת השם שלך לעורר את המידות, להסיר מהם את מעשי הזוהמה ולהכניסן חזרה אל תחום הקדושה כדי להשתמש בכוחן של הניצוצות לצורך עבודת השם בבחינת עשה טוב. אתה מביא את הרפח ואתה מתלהב, אתה קם לתחייה, זה תחיית המתים ממש. אם אין לך מהלך כזה של תחיית המתים, כן, אז אתה עדיין כן נמצא במדרגה הראשונה. אמנם אולי נקי, לא עשית רע, אתה מנקה את עצמך מהכל, אבל איפה החיים? איפה החיים?
אני
רואה שזה מבחן, אני מוציא עובדים תוצאות. כן, אז זה די עניין.
לא, אבל
אני רואה שזה מבחן,
אני
רואה
שהעבודה
של נשאר בנתה בעיקר בסור מלאכות. שנייה, אתה מוציא את הניסוצות, אבל אתה עדיין לא רוצה איתם שום דבר. בוא נראה איך אתה חל אותם, זה שאתה מוציא אותם
ברכוש גדול,
אתה יוצא איתם. אבל אני רוצה אותם,
הם לא
בואים. לא, לא, אתה מוציא את הניסוצות, אתה אומר, מה אתה עושה איתם? כנות ברוך הוא נתן לך משהו, כן? נתן לך נשמה, בוא נראה איך אתה מתעסק בה, מה אתה עושה איתם? להעלות ניסוצות זה לא מספיק. מה אתה עושה עם האנרגיה עכשיו שיש לך? נו, לקחת את זה, הלכת, לקחת את זה. לקחת יקר מזדולל. מה אתה עושה עם היקר הזה עכשיו? זה נקרא עשה טוב.
לגבי הלימוד לגבי,
כל הזמן, זה לא רק התפקיד לטוב ורע? בוודאי.
כל ההלכה.
בוודאי. רק תום ורע. בוודאי. זה עניין של את הדעת טוב ורע. זאת אומרת, אתה מתעסק בבירורים. זה חשוב, חשוב ביותר, אבל אתה לא יכול להסתפק בזה. אתה צריך את השלב של המים החיים, של ההתלהבות, של עץ החיים, לחיות את מה שאתה לומד, לא רק לברר. האם הלימוד הזה נכנס בך? לא שרק אתה פתח את הספר, האם אתה חי אותו, האם הוא חי אותך? ושמחה ודבקות, שזה דווקא יש לו להקדוש ברוך הוא נחת רוח גדול מעבודתם של ישראל. כך אומר הזוהר, כן? מקודם. כלומר, לא דרך דיכוי המידה, אלא בזה שמשתמש בכוחה לטוב. אתה לוקח את המידה הזאת, ואתה משתמש בכוחה לצד הטוב. אבל ישראל שהיו במדבר, הבינו את הדברים באופן אחר. שקליפת עמלק באה ללמדם שהדרך היחידה בעבודת השם היא בסבירת היצר. כי סברו ששורש המידות הוא ברע. כלומר, שאין שורש טוב במידות. המידות האלה רק הורסות אותנו, נראה שכבר מהחסד, כן? מה זה חסד? חסד זה גם חז ושלום יכול לקחת מגילוי עריות, נכון? כי כך איש את אחותו, חסד הוא. אז מה יש לי לעשות עם הספירה הזאת? אז לא רוצה בשקט, אל תיתן לי חסד, לא רוצה חסדי, לא רוצה שום דבר, העיקר שאני מתנקה, ושלום על ישראל. לא. אם אתה מוריד את הכוח הזה של החסד, אמנם הוא יכול ומסוכן לקחת אותך לכיוונים לא טובים, אבל אתה צריך לפעול, אתה צריך לחיות כדי לקחת אותו, להשתמש בכוח הזה לטוב, אל תחסל אותו. יש ילדים קטנים מופרעים בכיתה. או שאתה בא עם אקדח ומרתק, כן? את כולם. אתה בא עם מקל, אתה מרביץ, אתה צועק, אתה מפחיד. או שאתה משתמש באותו כוח של הילד, ואתה אומר לו, אתה יודע מה, יש לך כוח אתה, אני רואה שאתה צועק. כן, בוא נראה איך. משתמש וזה לטוב. יש לך גבורה פנימית. למה אני צריך לדכא את המדרגה הזאת? הפוך, אני אומר עכשיו מנטרל לו את כל המוח נזכר, הוא יהיה פר וילד טוב, אבל הוא לא יעשה כלום בחיים. אני צריך להשאיר אצלו את האנרגיה הזאת, את החיות הזאת, רק לכוון אותה, לטוב. ולכן צריך לשמור המרחק מהם, זה מה שהם סברו, ולא לעורר אותם בקרב האדם. עזוב אותי, תרחיק אותי מהדבר הזה וזהו, לא רוצה לשמוע שום דבר. אלא שלפי שיטה הזאת, היו נותנים להעמלק מעמד מכובד, אתה עוד יותר נותן לו כוח. למה? כן? וכובד, במציאותו הממשית של הרע. אתה אומר, הנה, הרע הזה הוא ממשי, אני לא רוצה להתקרב אליו. מה זה אומר? הקדוש ברוך הוא לא יכול עליו אפילו. הוא חזק ממנו. לעומת זאת, בשיטת העבודה שהיא בקומה זו, האומרת שלאחר השלב הראשון, צריך לצרף את הקומה השנייה של עשה טוב, להעלות את המידות אל שורשם בקודש, כן? ולגלות את האור הגנוז בתוך הקליפות, המחצות והמסתירות. כן, תעשה את העבודה הזאת, לגלות את הפנים, את הטוב, תראה את הטוב, תפסיק לראות רק את הרע. כן, מה שאמרנו עכשיו, סור מרע ועשה טוב, זה בדבר אחד. זה בחיים שלנו, רק אתה מתעשה כל החיים שלך רק בראיית החיצוניות של הדבר, גם בלימוד התורה. או שאתה מתעשה גם כן בלימוד פנימי ומעמיק יותר, שהיא תורת ארץ ישראל, כמו שמביא הרב קוק בצד. לימוד הזוהר. הרי שבשיטה זו מתבררת אפסיותו של המלאק. עד רבה, אני אומר, מה פתאום? אני לא זורק את המידה הזאת לזרר, אני הולך להשתמש בה. המלאק לא מפחיד אותי, זה רק קליפה עוטפת. אני מוריד את הקליפה, אני אגלה את האור, את ההתלהבות שם. שאין לו מציאות אמיתית כלל וכלל, אלא כמו ששמו כן הוא, קליפה שכל מהותה היא להעלים את הפרי הטוב והגנוז בה. ובדרך זו יוצא אדם למלחמה כדי לשחרר את הפרי מכבליו. וזה הקשר שלנו לפרשת השבוע. ובזה יבואר עניין אשת יפת תואר. כן, כי תצא למלחמה לא ידעתה. אשת יפת תואר, מי זאת האישה הזאת? ולא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע, נכון? שמדובר בצדיקים היראים מן העבירות שבידם, שיוצאים למלחמה בשיטת צור מרע בלבד. אז הם יוצאים למלחמה ויראים מהזוהמה שיש בידם. אסור יש לכל מיני פחדים, חנקות, ועליהם נאמר כי תצא למלחמה וראית אשת יפת תואר וחשכת בה. כלומר, יש פה חינוך, לאותה שיטה. מה אומרת התורה? אלא שהחידוש הוא והבטא אל תוך ביתך. אוי ואבוי, מה דווקא את הרע הזה אני צריך להביא לבית? חשבתי שהשיטה היא מה לעשות, לברוק אותו, לחסן אותו, להבריח אותו, לברוח ממנו כמה שיותר. לא, התורה אומרת לו, אתה עכשיו הולך להביא אותך לבית, את הקליפה הזאת אתה מביא לבית. מה זה אומר? זה אומר דבר אחד, שהדבר הוא טוב בפנים, הוא עטוב בקליפה, יש לו שמיעה של שבייה, יש לו שערות של קליפה. אבל אם אתה מסיר את השערות, אם אתה מוריד לה את השמלה, ואתה עושה את התיקון ועשה את ציפורניה, אתה בעצם מגלה את מה? עצם שתיפת טוב, את הנשמה האלוהית שנמצאת בפנים. שהתורה באה ללמד שלא מספיק הביטול וההתרחקות מכוח הרע, אלא צריך אחר כך גם לעורר את המידות ולהביאם אל תוך ביתו. והיינו להשתמש בהם לטובה ולא לפחד מהם, ולברוח מהם בתהליך תשובתו של האדם. וגירחה את ראשה, ועשה את ציפורניה, והסירה את שמלה כביה מעליה. אתם רואים שזה רק דברים חיצוניים. הכל חיצוניות, זה סתם, זה סתם מעטפת שמפחידה אותך. שכל זה בא להורות על הורדת המעטה של החומריות שהיה מסתיר את התוכן הקדוש, שיש פה רק קודש, לאזור כוח ולהתחזק באומץ גדול, ולקחת לך לאישה, אתה צריך להתחתן איתה, זה לא סתם. להכניס התעוררות המידות אל תוך הקודש פנימה, ולעורר המידות אפילו בדברים החומריים. הייתי מוסיף דווקא בדברים החומריים. לראות את הקודש הפועל דרך הטבע והחומר, לא הקודש שהוא בשמיים, הקודש שבטבע, לגלות את השורס הקדוש, תכלית הבריאה ממש, לעבוד את השם בשמחה וביוזמה בכל עשה טוב, ולא להסתפק כל חייו בהצהרת כל המעקבים. כל החיים שלך אתה רק בורח. והוא סוד והבטא אל תוך ביתך, לומר לך שלא להרחיקה אלא דווקא להחזירה אל הקודש. וזה נוגע לעבודה שלנו בחודש שלי. אני רוצה לסיים בפסקה קטנה, היא מובד גם בספר. בעניין זה ניתן להבין במקצת מדוע בדרך כלל עם כניסת חודש אלול, חודש התשובה, מתעוררת הרגשה של מועקה אצל האדם. נכנס חודש אלול, אתה מתחיל כבר להיות כזה, הפנים שלך כבר מופלות. מה קרה? הרי אתה אמור לחזור לקודש, אתה אמור להיות יותר חי, יותר שמח. למה אתה כולך עוד יותר עצוב? כמין עצבות ורצינות, כן, כאילו זה הולך ביחד, כן? להיות רצינות ולהיות עצוב. כאילו מושג התשובה מחייב תסכול וכבדות, המלווים ברקשי אשם למיניהם, אתה רואה כולך רשע גדול, אתה רואה את עצמך כמו אוכלו ימה, שמולידים אצל האדם ייאוש והכנעה שקשה לעלות מהם אל עבודת השם כראוי. אתה שובר את עצמך, אתה מכריע את עצמך, מחסל את עצמך, אתה הורס את החיים שלך. בוא נשאל את עצמנו אם זה מה שהקב"ה הוא רוצה. והנה נראה לעניות דעתי הצורך להזכיר כאן כמה מן היסודות שהשאיר לנו הרב קוק זצ"ל בשמונה קבצים. תראו מה אומר הרב קוק פה בקובץ א' סימן תף תף עין, והוא כותב: כשמלמדים את האדם תורת ההכנעה לפני האלוהים, והם מלמדים אותו את הגדולה האלוהית, כלומר אתה מלמד אותו כמה הוא כלום, ואתה מלמד אותו כל הזמן, אנחנו כלום, אנחנו מה אנחנו בסך הכל, אנחנו אפס, אפסים וזה, ואתה לא מלמד אותו את ההפך, כמה הקדוש ברוך הוא גדול, כמה הוא נורא, כן? לא, לכאורה זה אותו דבר, אתם רואים שזה דק מאוד. עוד פעם, או זה סור מרע, או עשה טוב. אם אתה מתייחס בכמה אתה לא בסדר, במקום להגיד כמה הקדוש ברוך הוא גדול, הרי שמקלקלים בזה את נפשו. תראו מה אומר הרב פה, מקלקלים את נפשו, שמלמדים אותו לחיות חיי עבדות והשפלה. זה מה שאתה רוצה להיות? אתה עבד? אתה גוי משופר? מה זה נצרות? זה בדיוק העניין הזה. במקום אחר, בסימן תרעת, הוא כותב שאדם שב בתשובה מאהבה, צריך הוא לסלוח לעצמו את כל אבונותיו. תשימו לב, הוא לא מדבר על הקדוש ברוך הוא, הוא מדבר על האדם שצריך לסלוח לעצמו, כמו שצריך לפייס את חברו. אתה לא פחות מהחבר שלך, נכון? אז תפייס את עצמך על עבירות שבין אדם לחברו, כדי להשיג סליחתו. אז תשיג את סליחתך שלך, ואחר שבעיני עצמו יהיה מחופר ונקי לחץ, בעיני עצמו. יתעורר עליו הקודש, אל תדאג, אתה לא יתבור חובר, יתעורר עליך. אבל אם אתה כל החיים שלך חושב שאתה לא כלום, אתה זבל, שאתה כל כולך פמר, שאתה כל כולך... לא, זה עוד בסימן קופים ד' כשם שצריך האדם להאמין בשם התברה, כך צריך אחר כך להאמין בעצמו. יש לשם התברך עסק עמו. למה אני צריך להאמין בעצמי? כי אתה בגור חוב ותעסק איתי. הוא נתן לי חיים היום בבוקר. קמתי. הוא איננו פועל בטל שבין לילה היה או בין לילה עבר. אתה קיים? אז הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, כי זה לעצמך מקום. אתה קיים במציאות. בספר שמואל א' כתוב, מדוע לא בא בן ישי גם תמול, גם היום, אל הלחם? כן, שאלה. את הפסוק הזה דרשו חז'ל כך, מדוע המשיח אינו בא עדיין, לא אתמול ולא היום? כן? התשובה באה ברמז המתייחס לשני הימים הירועים שהם ימי ראש השנה. והמשיח אכן אינו בא עדיין, מפני שבשני ימי ראש השנה, גם תמול, גם היום, כן, זה משיח בפסוק, ביקשתם, או בקשתכם, התמקדה אך ורק במלמד הגשמי. מה ביקשתם בראש השנה? אוכל, כלומר לא ביקשתם אלא פרנסה ולחם, וזה בדיוק מה שתקבלו. תקבלו פרנסה ולחם. היה עליכם לבקש את בן ישי. הרי כל היום אתם אומרים מלכות, מלכות, מלכות. מה זה מלכות? מלך המשיח. אבל פעלתם בקטנות או בקטנות מתוך רצונות קטנים ופרטיים, במקום להתייחס אל הבקשות שהיו כוללות את הכל. אז אני דעתי, אנחנו צריכים לגדול ולכבד את עצמנו. כי אם אנחנו לא מכבד את עצמנו, אף אחד לא יכבד אותנו. הקדוש ברוך הוא רוצה שנכבד את עצמנו, אנחנו המייסדים שלו בעולם הזה. אם יש לי חברה ואני לוקח מישהו שהולך למכור דברים מהחברה שלי, והבן אדם הזה כל פעם שהוא מגיע למישהו אומר לו, תשמע, החברה שלי, אין לי מה להגיד, אנחנו כולנו צפוקים. אתה רואה, תראה אותי, אין לי כלום, אני כל כולי כלום. אתה עובד פה, מה אתה רוצה ממני? אבל אם הוא בא ורואה אותך בן אדם מכובד, ויש לך מה להגיד, ואתה בטוח, ואתה חי את מה שאתה אומר, אני אומר לך, בוא הנה, אתה מוכר טוב, אתה יודע, אפילו אין לך כסף לקנות, אבל אתה מוכר טוב, תזכור לי. יש דבר כזה, לפעמים אתה רוצה לקנות רק בגלל שהמוכר מוצא חן בעיניך. זה בדיוק אותו דבר, יש לנו פה משהו למכור. באנו לומר תהילת השם בעולם. אז אנחנו צריכים לומר זאת בשמחה, בשיתוף שתי המדרגות. מלכות, סור מרע, אבל עוד רובד, עשה טוב, לבנות בניין ולראות את הטוב בחיינו ולגלות את התוכן הטוב ולא לפחד כל החיים שלנו מכל מיני דברים.
אני מתשובה
לגיד. עושה תשובה.
זה
לא, לכן אמרתי מקודם שהראיתי על העת הזה. לא אמרתי שזה, פה אני אומר אחד אחרי השני, אבל האמת שבכל דבר יש את זה. או שאני מתייחס רק לברוח ממשהו, או שאני לומד, מתחנך, לראות, לפתוח, שיש בפנים אור. זה מה שצריך לחנך.
אחד הפעולה, אחד לא יודע
כלום,
אחר
הוא בא ללכת בלו.
מתחיל
לתפס עם הטליפות,
זה
מה שאני אומר, צריך להיזהר מאוד, צריך להיזהר מאוד. כשאתה מתעסק עם טליפות, כן, אחד מרבותיי היה אומר לי, כשאתה מתעסק עם מישהו בבוט, אתה תמיד תתלחלוק. אז אני אומר, לא אומר שצריך לבטל את המדרגה הזאת, היא נחוצה, אבל היא לא מספיקה. תצא מזה קצת, תראה קצת את הכיוון לאן אתה הולך. כי אתה ממצרים, אנחנו הולכים לארץ ישראל. יכול להיות שרק יצאת ממצרים, אתה לא הולך לשום מקום. אני לא רוצה רק לצאת ממצרים, אני רוצה ללכת לכיוון ארץ ישראל. לא רק לך לך מארצך, אל הארץ אשר הארץ, יש לי כיוון. יש לי ראייה, יש לי עתיד, יש לי מחר, יש לי שם אהיה. אהיה זה ברכה, שם אהיה, אהיה אשר אהיה. אהיה שלחני עליכם. במילים של היום, האופטימיות שלך אותך. לך תביא להם שיש מחר, יש אהיה. אתם לא תקועים, אתם לא עבודים. יש תקווה להחריפת. כן? אז בעזרת השם, אני חושב שחשוב לעורר בחודש אלול, לא לעצבות הזאת, לא לנפילה הזאת, כן? לייאוש הזה, לכבדות הזאת, אלא לשמחה, לשמחה בעבודת השם, כדי לגלות את התוכן האלוהי, הרי אנחנו מתעסקים לחיים, זוכרנו לחיים. בעזרת השם נזכה גם להיזכר, גם להיכתב, גם להיכתב לחיים טובים של הממן, כן יפה.
מה קל
אדם שיוצא ולומד, הוא אומר, הוא כתב מות ההלכה, אז הוא כרגע רק בדרך של שום הרע, זאת אומרת, כל עוד הוא לא יוצא ומסיק את מה שהוא למד בספר או עדיין רק בזה. הרמב"ן אומר, בגרת, כתב לבן, כשאתה קם מהלימוד, תראה אם אתה יכול לייצא משהו בחיים שלך ממה שלמדת.
אז יש לי שאלה, הרי יש לנו את המשנה ברורה בבוקר, שחורים, ותמיד רק ילד כולם. עכשיו אנחנו יכולים לבוא להגיד, הרי אם תמיד רק ילד כולם כמובן, אבל אחרי זה תצא, אז למה פירש לפני כן, אבל קצת ביקור חולים וכולי וכולי, זאת אומרת, יש לנו מידות של זה, אבל תלמוד תורה, ילד כולם.
מה זה ילד כולם?
בסופו של דבר, למדת, ואתה עושה דוגמה, יש לנו אנשים מתבדלים בעולמה של תורה, אנשים בישיבות,
טוב, אבל אתה עכשיו, אתה כבר נותן פירוש לכנגד כולם, אני אתן לך פירוש אחרת. פה אתה אומר לי שכנגד כולם, זאת אומרת שכל מה שאתה עושה, אם אתה עושה תורה, זה מצביע כנגד כולם. לא. כל מה שאתה עושה, תהיה לך כנגד זה את התורה שבדבר הזה.
זה גם פרשני.
בסדר. אז למה שלך ולא שלי? אני נותן שיעור. אני נותן שיעור פה, שלא להישאר במדרגה של תלמוד תורה כנגד כולם. כן? אני אגיד לך בצורה אחרת. השמחה שלי זה לא כתלמיד בא לישיבה, זה שיום אחד הוא יוצא מהישיבה לחיים. עם כל מה שהוא קיבל בישיבה. אמרתי בשיעור הקודם שאברהם אבינו כשהוא עלה. כן? מתי לעקוד את בנו? מתי הייתה השמחה האמיתית שהוא חזר? דוגמה אחרת, יום הכיפורים. היא בקדושה, הכהן הגדול. מה אנחנו אומרים על הכהן הגדול? מתי הוא יפה, מתי הוא מכובד, מתי הוא... מה גדול מכובד כהן גדול, כי היה יפה. למה? כי בא לא מתאר שם. הוא בתוך קודש הקודשים, אתה יותר ממנו, אני יותר ממנו. הוא בקודש הקודשים, הוא עם הקדוש ברוך הוא לבד, הוא כבר לא שחט אף אחד, הוא רואה דברים שאתה אפילו לא חולם עליהם. מה אני לא לחזור לעולם הזה? לא, אנחנו אומרים לו לא, כל הכבוד. וכשאתה יוצא משם, אתה מסוגל לחזור לעולם הזה? אתה מסוגל לשאת לחיים כל מה שקיבלת שם? עכשיו אתה גבר, עכשיו אתה אדם אמיתי, עכשיו אתה גדול. אז אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה שנהיה תלמידי ישיבה, אז היה משאיר אותנו בהר סיני, נכון? בהר סיני הייתה לנו הישיבה הכי גדולה. משה רבנו הרב הראשי, הקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה יותר מזה? אתה לא עובד, לא כלום, הילדים גדלים, אוכל כשר, מן יורד לך מהשמיים, למה תנו אותו לכם ובואו אל הארץ? מה אני צריך להיכנס, למטוע עצים, להתעסק בחקלאות? בשביל מה? זהו, הגעתי ליעד שלי, מתן תורה? לא. אתה מדבר על אידאל שהוא לעתיד לבוא כשנעלה את כל החומר לרוחניות, אבל בינתיים ירדנו לאן? לחומר. אז אנחנו צריכים לא לברוח בלבד, אני לא אמרתי להתבטא.
אני לא מתבטא, רק
לתורה. 100% זה מה שאני אומר פה. מתחילים מלמטה, עושים את הבירור, לא חד ושלום שאני אומר לו, צריך ללמוד את זה, כן? הפוך. אבל צריך גם, כמו אתה אומר, לכוון גבוה. ללכת גם לראות את הטוב, כן? לראות את הבחינה הזאת. לתת לנו העיניים, כן? מה כתוב בגאולה, בישעיה? כי עין בעין יראו בטוב השם ציון. מה זה עין בעין? הרב צבי יהודה זצ"ל היה מסביר, כשהעיניים שלנו יהיו מכוונות לעיניים של הקדוש ברוך הוא. שנראה אותו דבר. שנהיה מסוגלים לראות את מה שהוא רואה. זאת אומרת, יש לנו אידאל, יש לנו תקווה, אנחנו לא אנשים קטנים, לא שווים כלום. יש לנו בניין, צריך להאמין בעצמנו. אז כל המדרגות האלה בלי לזלזל חד ושלום בשום אחת, אלא לבנות מדרגות מדרגות. ולא, היש השם בקרבנו עם עין, או זה, לא. שניהם ביחד. אתה מתחיל בשום מרע, אבל אתה עוזב את זה והולך לעשה טוב גם כן. את שניהם ביחד, לא עוזר עוזר. לא להיות עצלן. לא לעשות את הקדוש ברוך הוא חתיכות חתיכות. כן? כאלה אחדות אחת שלמה. תראות השם זה נשאר. Gracias.